הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. רבותיי, אנחנו כבר נמצאים עמוק 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 בתוך האורו ישנים. הקיצו, היקצנו כבר, בטח היקצנו מתרדמתנו, התעוררנו, שמענו את השופר כבר שבוע שלם, מיום ראשון, שבוע שלם, וואו, זה באמת הרבה. כשאנחנו יושבים שבוע שלם בחג סוכות בסוכה, הבנו את הפרינציפ, אפשר כבר לחזור הביתה. תקעו בשופר שבוע שלם, זה מספיק בשביל להיות מוכנים לגמרי, 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 מוכנים לראש השנה. והנה רבותיי, אנחנו נקרא בבית הכנסת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אנחנו יודעים ששוטר, מציידים אותו באקדח, באלונקה, אזיקים. שאלו פעם התלמידים של ישיבת כלם, שמעתם פעם על ישיבת כלם? בכלם היה תלמוד תוירת בכלם. שם היה, מי למד שם? רבי ללופיאן, רבי חזקאל לוינשטיין. שם למדו אנשים עם משמעת עצמית, לא הזיזו אצבע קטנה, בלי לחשוב לפני כן אם להזיז, ולאיפה להזיז, כמה להזיז. ישבו בתחנה של האוטובוס 3/4 שעה אחרי שהאוטובוס לא הגיע בזמן, והוא היה מסדר קידושין, רבי ללופיאן, חיכה, וכבר איבד את הסבלנות, ואז לשנייה אחת, האוטובוס היה צריך להגיע ב-6, חופה ב-7 בחיפה, אוטובוס בכפר חסיד עם 72, ב-6 הוא חיכה, והיה צריך להגיע, הוא עמד ב-5-6, חיכה עד 10-7, ואנשים מחכים שהוא יסדר להם קידושין. ב-10-7 הוא איבד לשניית הסבלנות, הזיז את הראש טיפה לראות באופק אם האוטובוס מגיע, החזיר בחזרה, והוא אמר, בכלם היו נותנים לי על זה שתי סתירות. מה אתה מרים את העיניים? האוטובוס יגיע בדיוק לכאן. בכלם, רבותיי, בבסמדרש דה כלם, בתלמותרת דה כלם, גם היה צריך שופטים ושוטרים. כתוב בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך. זה מצוות עשה מדאורייתא. התורה הזו לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. יש מצווה לעשות שופטים ושוטרים. האם צריך שופטים ושוטרים בכלם או לא צריך? האם אפשר בכלם למחוק מצווה מהתורה? שאלה מעניינת. התשובה היא, רבותיי, לא. צריך שופטים ושוטרים בכלם. בשביל מה? כדי שיהיה מי שישמע את מה שהאלתר, כלומר מה שהסבא מכלם אומר, יהיה מי שישמע ויעביר את זה הלאה לעם שבשדות. השופט הוא תמיד זה שמתווך בין החוק לבין אלה שצריכים לשמור אותו. ככל שהרמה יותר רדודה, השופט צריך עלה יותר חזקה. יש מקומות שהשופט צריך להיות עם טנק, אולי עם דיוויזיה של טנקים. יש מקומות של השופט ולשוטר מספיק מקל קטן, סרגל, כמו כשאני הייתי ילד בבית הספר למורה, היה סרגל, היום לתלמידים יש סרגל בשביל המורה. אבל השופט הוא המתווך בין החוק לבין אלה שאמורים לשמור אותו. ככל שאלה ששומרים אותו יותר ברמה גבוהה, בהתאם לכך אנחנו גם נעלה את הרמה של השופט. ושל השוטר, אז שוטרים צריך תמיד. אנחנו מכירים היום שוטרים עם אקדחים ועלות, זו תעודת עניות לנו. מישהו אחר לא יכול לדבר איתנו. מדבר איתנו, יקבל שתי סתירות. הבנו? יפה. איי ואי ואי ואי, אנחנו צריכים תמיד להתלבש בהתאם לדרישה שמסביב, למה שקורה מסביב. איך נקרא לזה? ההיררכיה, הדרגות שיורדות מלמעלה למטה, הם תמיד מהשפיץ עד השוליים הכי 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 נמוכים. השופטים לא צריכים לגשת אל השוליים ולהרים אותם, השופטים צריכים, השופטים והשוטרים צריכים לגשת אל השפיץ. החברה נראית כמו קונוס, כמו כובע של ליצן. למעלה יש שפיץ, דק דק דק, ולמטה יש שוליים רחבים מאוד. השוליים באמת רחבים. אם אני אלך עכשיו להתחיל לטפל בשוליים, להגיד להם אל תגנבו, אל תשקרו, תעשו כבוד לאישה לפה לשמה, או שהם ישמעו בקולי, או שהם יחכו שאני אגמור לדבר, או שהם יגידו לי, הצחקת אותי. אבל אם אני אגש אל השוליים, לא אל השוליים, אל השפיץ, אל האלפיון העליון, אל האלה שבאמת באמת למעלה, הכי 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 למעלה, ואני אגיד להם, רבותיי, בואו נתנהג טיפה יותר טוב. נכון, הם מתנהגים טוב, הם מתנהגים מצוין, אבל איתם יותר קל לדבר. להם אפשר להסביר, בואו נשפר טיפ 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 טיפה את המעשים. מה זה יעזור? השכנים שלהם יראו, וגם הם ישפרו טיפ 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 טיפ, והשכנים של השכנים גם הם ישנו. כלומר, רבותיי, אם אנחנו ניקח את השפיץ, את הקצה העליון, ונשפר אותו, זה יעלה את הרמה של כל החברה עד השוליים הכי, הכי, הכי נמוכים. לא צריך לגשת אליהם, אפשר לגשת למעלה. יש לכך כמה וכמה דוגמאות. אני רוצה ברשותכם להשתמש בדוגמה אחת מאוד מעניינת. היה פעם סיפור עם צדיק מאוד, 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 מאוד גדול, שקראו לו רבי חוניה מעגל, לא, רבי חנינה בן דוסה. מי זה היה זה ש... הוא ראה מישהו מת, כי הוא לא נתן לו אוכל בזמן, בגמרא מסכת תענית, רבי חנינא בן דוסה, נחומיש גמזו, איזה יופי, נכון, אני גר בקריית ספר, ממש על יד העיר גמזו, נחומיש גמזו, תשמעו מה היה הסיפור איתו, הוא פעם אחת הלך, והוא ראה אני אחד, מבקש אוכל, אז הוא אומר, רגע, חכה, אני אלך עוד מעט הביתה, אני אפרק את כל הסחורה מהחמור, אני אפתח את הסכים, ואני אביא לך מלא במבות, מלא צוקריות, מלא שוקולדים, מלא שוקו, הכל. טוב, הלך הביתה, פירק את כל הסחורה מהחמור, חזר בחזרה לצומת, והוא ראה את העני מת. וואי, למה לא לקחתי סכין יפנית, חתכתי את, את המרדעת של החמור, שכל האוכל יישפך, לתת לו משהו, הבן אדם היה רעב. מה קרה? והתנפל רבי נחומיש גמזו על 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 הנפטר ואומר לו אוי ואבוי לי אם הייתי יודע שאתה כל כך רעב כל כך זה לא הייתי לא הייתי לא הייתי בסופו של דבר הוא גזר על עצמו גזירה נורא קשה והוא אמר הידיים שלא נתנו לך אוכל שתחתכנה הרגליים שלא רצו להביא לך אוכל גם אותם צריך לקטוע ואת העיניים שראו אותך ולא ריחמו עליך לנקר אותם והפה שלא בקיצור כל כולו הפך להיות חולה, בלי ידיים, בלי רגליים, לא רואה, לא שומע, שוכב במיטה, וכדי שלא יבוא עליו נמלים, שמו את הרגליים של המיטה בתוך כוסות, בתוך דליים מלאים מים, שהנמלים לא יצליחו להגיע אליו, וככה בן אדם גמר את החיים שלו במוות נורא משונה, והתלמידים אמרו לו, רבנו, אוי לנו שראינו אותך בכך. והוא אומר להם, אוי לכם אם לא הייתם רואים אותי בכך. וכאן רבותיי, יש לשאול שאלה נורא קשה. אתה רבי נחומיש גמזו, לא טיפלת בעני. אז במקום זה, אתה הולך עכשיו לתקן את הבעיה. איך אתה מתקן את הבעיה? חותך את הידיים, חותך את הרגליים, מוציא את העיניים. ילדים קטנים, כשמפסידים במשחק, אז הם לא משחקים עוד פעם. הם אומרים, לא משחקים, שברו את הכלים. רבותיי, האם זה מה שעשה רבי נחומיש גמזו? למה לא משחקים שברו את הכלים? לא הצלחת פעם אחת, לך תפתח איזה חסדי נעמי, איזה שובי השולמית, איזה עזר מציון, איזה יד אליעזר, ותתחיל לטפל בכל העניים בגלל העני הזה שלא טיפלת בו. מה זה? לא הצלחת לטפל בעני, אז גמרנו אותה, נשכב לך במיטה שכולם יבואו הפיליפינים והעוזרים, יטפלו בך ויניחו לך תפילין, תפילין של יד, אין ידיים, לפחות תפילין של ראש, ויאכילו אותך ויקחו אותך לשירותים. בגלל שפעם לא טיפלת טוב, לכן אתה ככה מעניש את עצמך, לך תטפל מהיום ועל הכן טוב. מסתבר רבותיי שבדיוק את זה עשה רבי נחומיש גמזו. הוא אמר ככה, אני לא טיפלתי טוב, אני עכשיו אלך לטפל טוב, עם שתי ידיים, שתי רגליים, כמה אני יכול? אני יכול לקחת כל יום 400 קילו תפוחי אדמה, לשים אותם בסקיות ולפזר אותם לעניים. אבל יש 50 אלף עניים. 400 קילו תפוחי אדמה זה טוב רק ל-200 משפחות, ואני יכול לעשות את זה רק 10 שנים, 15, עד שאני אהיה בין 80-90, וכבר לא יהיה לי כוח. ומה יהיה אם אני אהיה בעיר אחרת, בארץ אחרת, במדינה אחרת, בדור אחר? נחום משגמזו הבין, אומר, נפל לי הסימון. אני עכשיו הולך לעשות כזו זעקה גדולה ומראה, שבעוד 4,000 שנה כאן, הציבור המאזינים של רדיו קול חי, ישמעו את הרב חנוך, צועק אותה, והם יחליטו שמהיום ועלה הם צריכים לעזור לעניים. כל מי שיראה את הגמרא במסכת תענית יעזור לעניים. רבי נחום משגמזו לא אומר, לא משחקים שברו את הכלים. אומר, בוא אני אטפל בשורש של הבעיה. אני לא אתחיל לחלק תפוחי אדמה לעניים. כמה אני יכול לחלק? לכמה זמן? לכמה אנשים? נורא מוגבל. אבל אם אני נותן שאגה כזאת שהשמיים יזדעזעו, שהארץ תרעד, אותה ישמע הרב יוסי כהן מחסדי נעמי ויפתח בית תמחוי. אותה יפתח בית התמחוי בבני ברק שנותן אוכל ליולדות. אותה ישמע חסדי ישורון, חסדי שלמה, חסדי יעקב, חסדי יצחק, חסדי חסדי חסדי, כולם ישמעו את הזעקה הזו בכל דור ודור, בכל עיר ועיר, בכל מקום ומקום. רבותיי, אני לא הייתי אף פעם בברוקלין, בניו יורק, מתי שמחלקים קמחה דפסחא בבובוב, בסאטמר או בחבד. לא הייתי, אבל שמעתי מאנשים תיאורים איך זה נראה. וואו, זה לא יומן, אנחנו מכירים כאן את הקמחה דפסחא, איך שזה הולך שם במרכזים הגדולים, מסעיות ענקיות מגיעות עם תפוחי אדמה, עם גזר, עם ביצים, תוך שתי דקות, וויט, הכל מתחלק לאנשים, הכל בסרט נע, יש רחובות שלמים סוגרים עם משטרה משני הצדדים, ו10,000 אנשים מקבלים קמחה דפסחא, בעיקר עולים חדשים, עניים, תוך רבע שעה כולם. מאיפה הם עושים את זה? מי נתן להם את האנרגיה לעשות את זה? נחום איש גמזו, כשהוא אמר, ידיים שלא טיפלו בעני יחתכו אותם, רגליים שלא טיפלו בעני יחתכו אותם. זה לא נכון שנחום איש גמזו אמר, לא משחקים שברו את הכלים. נחום איש גמזו תפס את השפיץ, תפס את האלפיון העליון. הוא לא תפס את העניים שזקוקים לאוכל. הוא תפס את העשירים שיודעים לעזור לעניים לתת להם אוכל. אותם הוא תפס. ואם ככה, עכשיו, דור לדור ישבח מעשיך בכל הארץ, בכל העולם, בכל הדורות, בכל מקום, לא יכול יותר להיות מצב כזה שבן אדם יגיע כל כך רעב להיות עד אפיסת כוחות, עד שהוא יגסוס והוא ייפול והוא יקרוס רעב וצמא. למה? אנחנו משגמזו דפק על השולחן והוא אמר, היו לא תהיה. כזה מאורע, פעם אחת ראיתי, יותר עד סוף כל הדורות אף אחד לא יראה כזה דבר. אין כזה דבר. יהיו עשירים, יהיו עניים, יהיו כאלה שחתנו את הילדים שלהם ויתנו דירות, יהיו כאלה שלא יתנו דירות, אבל רעב ללחם, היו לא תהיה. איך הוא עשה את זה? שילם מחיר כבד. המחיר הכבד היה, הוא פנה אל אלפיון, אל העשירון העליון. הוא פנה אל אלה, לא אל הרעבים שמחפשים אוכל, אל אלה שיודעים לפתוח דלת ולתת אוכל לרעבים. כלומר, רבותיי, שופטים ושוטרים תיתן לך, זה תמיד, תמיד, תמיד בהתאם לרמה. בוא נלמד את העם להיות טיפה יותר טוב, השוטרים שלו יהיו יותר טובים, כל העם יהיה יותר טוב. ככה זה עובד. יש לכך המון 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 הוכחות, אבל רבותיי, מה אנחנו צריכים הרבה הוכחות? מספיק הפתגם המפורסם שאומר, אמרו אותו בשתי גרסאות. בליטה היו אומרים שכשבוולוז'ין בחור ישיבה מזלזל באיזשהו דרבונון, אז בגרמניה, בברלין, הרוקח מימיר את דתו. המצב היה אז ככה שאנשים כדי להתקדם היו הופכים להיות נוצרים, אז היו יותר שערים פתוחים בפניהם. רוקח, כלומר מי שלמד כימיה, זה היה אז המקצוע ההייטק של לפני 100 שנים או לפני 150 שנה. לפני 150 שנה, 200 שנה, המקצוע הכי מבוקש, הכי היי, הכי גבוה, הכי, היה ללמוד כימיה ולהיות רוקח, כלומר להיות מוכר בבית מרקחת. ואנשים קצת מוכשרים, קצת מלומדים, שהעולם הגדול קרץ להם, נסעו לגרמניה, לברלין ללמוד את זה, והם עזבו את הדת, ואחר כך נהיו נוצרים, והפכו להיות רוקחים ברחבי הארץ וברחבי העולם. אז בוולוז'ין אמרו שרוקח משתמד מימיר את דתו, אם בחור ישיבה מזלזל באיזה מצווה מדרבנן. ואיך זה עובד? מבחינה מיסטית, איך שזה עובד בשמיים, אני יכול לנסות להסביר, אבל יש לי הרגשה שאני אנחש. אני קצת אצטט מה שכתוב בספרים, שידעו יותר ממני, אבל לא צריך את כל זה, מכיוון שיש גם הסבר מאוד ריאלי, מאוד פיזי. ההסבר הריאלי, הפיזי, אומר, שכל אחד ואחד מאיתנו, רואה את עצמו, בסדר. השכן החזוניש ניקעו מצד ימין שלי, יותר מדי דתי. השכן מצד שמאל, זה שאין לו כיפה, רק מגיע בראש השנה ויום כיפור לבית הכנסת, יותר מדי חילוני. אני בסדר. ככה כל אחד ואחד רואה את עצמו ביחס לשכנים. הוא יותר מדי, הוא פחות מדי, אני בסדר. על זה אומר המגיד מדובנה, אומר על זה משל. הוא מספר שפעם מלך הלך ביער, ופתאום הוא ראה באיזשהו מקום מטווח. מישהו מתאמן בכלייה למטרה, הוא רואה כזה עיגול גדול, ויש בו מלא מלא חיצים תקועים בדיוק באמצע. עוד עיגול גדול וחץ תקוע. עוד עיגול וחץ תקוע באמצע. עוד עיגול וחץ תקוע באמצע. מתפלא. מי זה הצלף הזה? כזה צלף ככה בכל מקום בול בדיוק באמצע העיגול? אני רוצה אותו... מאבטח ראשי, שומר ראש שלי, כזה צלף. מברר מי זה כאן מתאמן, סיפרו לו שיש פה איזה נער כזה עם קשת עקומה, שבורה למחצה. ניגש אליו, אתה מתאמן פה? אומר, כן אדוני המלך, אני מתאמן פה. כל הקליות למטרה האלו באמצע העיגול הם שלך? כן אדוני המלך, הם שלי. מה אתה אומר? אולי תבוא להיות שומר ראש שלי? איך אתה עושה את זה? אומר לו, אדוני המלך, יש לי שיטה. וואו, שיטה? זה הרבה יותר טוב. תבוא ללמד את כל החיילים שלי. שיטה? חשבתי שאתה סתם צלף. לא, יש לך שיטה. מה אתה אומר? תלמד את כל החיילים. מה השיטה שלך? אדוני המלך, זה נורא פשוט. אני קודם יורה. איפה שפוגע, אני הולך ואני מצייר עיגול מסביב. אז תמיד, תמיד יוצא בדיוק באמצע. נכון שאנחנו נורא רוצים לצחוק על הנער הזה, אבל רגע, אנחנו צריכים לטפק רגע לצחוק עליו. לא נעים? כי לצחוק עליו זה לצחוק עלינו. איי, 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 לא נעים להגיד בכל רבותיי, אל תגידו שאני אומר את זה עליכם, אני אומר את זה עליי, 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 עליי. אנחנו האיש הזה, אנחנו הנער הזה. אנחנו קודם יורים את עצמנו, מסתכלים איפה אנחנו נמצאים, ואחר כך מציירים עיגול מסביב. בדיוק, בדיוק כמו שאני, זו הבומבוניירה במיטבה. זה היצירת מופת שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו. כל האנשים, חבל שאין להם שכל להבין כמה אני חכם. חבל שאין להם שכל להבין, להתייעץ איתי, לראות, לעשות כמוני. כולם בדיוק כמוני, אני אף פעם לא כועס יותר מדי, רק כשבאמת, באמת, באמת צריך לכעוס. אני אף פעם לא מזייף, רק איפה ש... בקיצור, אני ה-C, נכון? איי, 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 איי. אבל אם הוא מצד ימין שלי, יעלה טיפה. נכון? אז מה אני אעשה? אני אזיז את עצמי בהתאם אליו, גם כן טיפה. ואז הוא מצד שמאל שלי, גם הוא יזוז טיפה קדימה. כלומר, רבותיי, כדי להזיז את כל העולם כולו, אינני צריך לעשות מאומה, אלא להזיז את עצמי. להפסיק להסתכל מה זה עושה ומה זה עושה, מה אכפת לך מה כולם עושים מסביב? בוא תראה מה באמת צריך לעשות, וזה מה שתעשה. אספר לכם סיפור על הרבי מצ'ורטקוב. שמעתם עליו פעם? לא שמעתם. וואו, חור בהשכלה. רבי גדול היה, רבי מצ'ורטקוב. אביו נפטר והשאיר אותו אלם חמודות. אברך צעיר יושב על כיסא רבנות של אדמור. האיש היה איש רציני, אמיתי, כנה. הפרויקט הזה היה נראה לו גדול עליו. אני אנהל עדה על אחריותי, אנשים יגיד להם מתי להתפלל, איך להתפלל, מה לעשות, איך לעשות, התייעצו איתי, בקשו ברכות, כללות, אני לא יודע מה. ישועות, עיצות. מי אני, מה אני, לא יודע כלום מהחיים שלי. מה אני יכול לעשות? מה, איזה תיק נפל עליי? ריבונו של עולם, הלוואי, הלוואי שאני אצליח בעצמי, האיש הקטן, לשרוד את משעול החיים המפותל הזה. פה פתאום קהילה, קהל, עדה, לנהל אותה. גדול, 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 גדול עליי. מה אני אעשה, מה אני אעשה? האיש היה מפוחד, מבוהל. ויהי היום לא פחות ולא יותר, אבא שלו הצדיק בא אליו בחלום ואומר לו, בני היקר, התפקיד שלך, לא אני מטיל עליך, הקדוש ברוך הוא, התפקיד שלך הוא לתקן את כל העולם. ויהי בבוקר ותפעם רוחו, אני את כל העולם? אני? איך בכלל? איך אני יכול לעשות את זה? אי ואי ואי, איך הוא עשה את זה? אנחנו נשמע אחרי רגע קל של אתנחתא. ככה, תוך כדי שמפזרים קמח על ה... על ה... על ה... לא יודע מה, איפה אתם אוחזים עכשיו בקיגל, בצ'ולנט, לשים צימוקים בקיגל, לשים איזה חתיכת אסדו גדול בצ'ולנט, ככה, משהו שיהיה טעים, אולי הרב חנוך יבוא לבקר אצלכם. תשימו הרבה! בלי קמצנות. שיהיה משהו, 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 אנחנו נחזור עוד רגע, בבקשה. הצעיר מצ'ורטקוב קם בבוקר ותיפעם רוחו, אני מחזיר בתשובה את כל העולם. הוא לא היה עצלן והוא לא היה מאלה שמרימים ידיים. מה שצריך עושים, נותנים לי פרויקט עם איזמיל ופטיש לחצוב את הר הכרמל, אז אני לוקח איזמיל ופטיש ומתחיל לחצוב. אם אני אספיק לחצוב את הכל, אני אחצוב את הכל, אני אספיק רבע רבע, 5%. אני לא אומר וואו זה גדול עליי, שום דבר לא גדול עליי. מה שצריך עושים ברגע זה, עכשיו אני מתחיל להחזיר בתשובה, לשפר, לשנות, להיטיב את כל העולם כולו. ועכשיו הוא מתחיל לתכנן, לוקח מפה של העולם, מסתכל, הנה פה רוסיה, פה אמריקה, פה טורקיה, פה מצרים, שם ערב הסעודית, שם זה. וואו, פרויקט גדול. איפה מתחילים? איפה מתחילים? בדרום אמריקה או בצפון אמריקה? אולי באירופה יותר קרוב? אני כאן ברוסיה, ברוסיה הלבנה שם, אני יודע איפה אולי מתחילים בפולין? אולי בארץ ישראל? למה פתאום? אני מתחיל פה בגליציה, איפה שאנחנו נמצאים, בגליציה. וואו, גליציה היא גדולה. איפה בגליציה? בעיר השנייה. לא, 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 לא. אני גר בעיר צ'ורטקוב, נתחיל בצ'ורטקוב. צ'ורטקוב זה עיר גדולה. אולי נתחיל את הרחוב הראשי, הראשי הגדול, רחוב רבי עקיבא, איך קראו לו שם? גאולה, איך קראו לו הרחוב הראשי של, 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 של צ'ורטקוב? אולי שמה נתחיל? לא, מה פתאום, אני גר ברחוב הקטן הזה, נתחיל ברחוב שלי. אני גר במספר 53, נתחיל במספר 1? לא. נתחיל ב-52? נגיע ל-51, נתחיל ב-52? לא. נתחיל ב-53, איפה שאני גר. אני גר בקומה שנייה. נתחיל בקומה רביעית או בקומה 0? נתחיל בקומה שנייה, איפה שאני גר. נתחיל עם השכן ממול, או השכן מצד שמאל, או השכן מצד ימין? לא, אני אתחיל בתוך הבית שלי. עם אשתי, עם הילדים, עם חמותי, איפה אני מתחיל? אבא שלי זיכרונו לברכה נפטר, אמא שלי, איפה אני אתחיל? לא, אני מתחיל בבית, קודם כל עם הילדים, עם אשתי, רגע, 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 עוד מעט, אולי תי? הופ, נפל לו הסימון, אוקיי, אני הולך לתקן את כל העולם, השלב הראשון אני מתחיל איתי, מתחיל איתי, לאט לאט זה יגלוש, יגיע, אחר כך לאט 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 אני אגיע לאמריקה, לרוסיה, לכל העולם אני אגיע. בסופו של דבר, בסוף ימיו, הרבי הזה זכה לאריכות ימים. בסוף ימיו הוא בכה והתלונן והתעונן והוא אמר, אבי נתן לי תפקיד להחזיר, לתקן את כל העולם כולו. לא הרמתי ידיים, לא הייתי עצלן, לא התעצלתי, השתדלתי, ניסיתי, התחלתי איתי, ולא גמרתי אפילו אותי בעצמי. השתדלתי. השתדלתי בכל כוחי, כל ימיי, לעשות את התפקיד שלי, אמרתי בליבי, אני אגמור איתי, אני אמשיך הלאה, לא גמרתי איתי. עם ההנחה הכבדה הזאת נפטר הרבי מצ'ורטקוב. אבל רבותיי, הסיפור לא נגמר כאן. היו לו בנים, היו לו תלמידים, היו לו ממשיכי דרך. אתם יודעים מה הם אמרו? הם אמרו, אבא שלו בא אליו, נתן לו תפקיד, לתקן את כל העולם, האיש לא היה עצלן, הפשיל שרבולים, היטה שכם, הלך לתקן את כל העולם, והוא הצליח, הוא הצליח. נכון שהוא לא הגיע אל היעד הסופי, עובדה שמשיח עוד לא בא, אבל הוא תיקן, הוא הרים את כל הקבוצה הקרובה אליו. הקבוצה הקרובה אליו הרימה את הקבוצה שעלה, והרימה הלאה והלאה, וככה העולם בנוי גלים, 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 גלים. אתה דופק כאן וזה כמו אפקט הדומינו. בסופו של דבר, כל האנשים בעולם טיפ-טיפה יותר טובים בזכות הרבי מצ'ורטקוב. יבוא עוד רבי אחד, בזכותו העולם יהיה עוד טיפה יותר טוב. יבוא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וככה דור לדור ישבח מעשיך. אנחנו מתקדמים משלב לשלב, מיום ליום. אבל רבותיי, לא רק לקרב את הרחוקים, ולא רק לקרב את הקרובים, בעיקר, בעיקר אנחנו צריכים לקרב את עצמנו. ולפעמים זה נראה פרויקט גדול. עוד שנה, די, כבר חודש אלול, כבר התפללנו, וכבר בכינו, וכבר אמרנו, אדון, נעשה לי חוד, כבר אמרנו ועשינו. נו, אולי באמת אנחנו היום יותר טובים מלפני שנתיים? הרב, הצחקת אותי. היום אני יותר גרוע מאשר לפני שנתיים. אבל אולי אם לא היית מתפלל טוב בראש השנה בשנה שעברה, אז אם היית עוד יותר גרוע. ככה שאל תסתכל תמיד על החצי כוס הריקה. יש לנו חודש אלול, זה חודש של רחמים. זה חודש שבחסידות הוא מופיע תמיד בהגדרה שהמלך נמצא בשדה. כשהמלך בארמון שלו, וואי 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 וואי, כמה קשה להגיע אליו. יש משמרות ועוד משמרות ועוד, אבל כשהמלך בשדה, תיגש אליו, תפח לו על השכם, תגיד לו, מלכי היקר, הנה אני פועל ידך. המלך בשדה, בחודש אלול המלך בשדה. ניצלנו את זה בשנה שעברה, כשאנחנו עברה שנה שלמה כזו יבשה ועלובה, ונראה, לא עשינו כלום, לא נכון, לא נכון, שכחנו, כן עשינו. עברה שנה, ומסתכלים אחורה, מי לימד אותנו להיות תמיד כאלה, רואה שחורות, תמיד לראות, היה דפוק, היה... מה פתאום? הכל היה דפוק. שום דבר לא הצליח. לא עברה שנה, עם קצת, ברוך השם, נחת מהילדים, פה התקדם, פה היה, פה עשינו. כך, רבותיי, משנה לשנה, אם לא נתקדם הרבה, נתקדם קצת. אם לא נתקדם קצת, לפחות נהיה במקום. אם אפילו את זה לא נזכה להשכיל לעשות, לא נלך אחורנית ברוורס גדול. לא נדרדר אחורנית לתהום. נזכור מדי פעם לעשות ברקסים, נזכור מדי פעם גם להתגעגע למשהו גדול, למשהו טוב. אנחנו לא יכולים כל החיים להיות ברמה של תפילת נעילה, אבל ברצוב השוב כזה, לקחת מדי פעם איזה שחטה קטנה כזאת, וואו, נשימה טובה מהחיים היפים האלה של חיי רוח, חיים טובים, אנחנו בהחלט יכולים. ובדיוק בשביל זה יש לנו את חודש הרחמים והסליחות. כשהיינו בישיבות, בפרט בישיבות האליטאיות, אז הפחידו אותנו שחודש הרחמים זה חודש מפחיד. ורבותיי, לא נחשוב שהרבנים האלה שיקרו אותנו. זה באמת חודש מפחיד. לך תדע, ראש השנה נחתם. כמה אנשים מתו השנה הזאת? בשנה שעברה עבר עליהם ראש השנה, הם חייכו לכולם, טבלו תפוח בדבש, עשו את הכל והלך עליהם. אבל רבותיי, האם כל אלה שמספרים לך מי מת ומי נרחל אותה ומי פה ומי שמה, רק הם עברו את ראש השנה? כל מי שהתחתן השנה ומצא זיווג טוב ונולדו לו ילדים ויש לו נחת ויש לו פרנסה ופתאום הוא גילה את הערוץ כל חי ביום שלישי בין 3-4 לשמוע את הרב חנוך לחיות את הפרשה, כל הדברים האלה לא עברו את ראש השנה של שנה שעברה. רק דברים רעים, רק דברים רעים עברו עלינו. אז מה אנחנו צריכים השנה לעשות? להגיד, ריבונו של עולם, את כל הדברים הטובים של שנה שעברה אני מחזיק חזק, 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 לא אתן לאף דבר קטן אחד לברוח. והשנה אשתדל ללקט עוד כמה דברים קטנים. זה הכל. כמה יפה זה אלול. חודש הרחמים. רחמים זה מילה נרדפת לקסח? רחמים זה מילה נרדפת לפחד? רחמים זה מילה נרדפת לאריה עם שיניים חשופות כזה? מה זה? מי סיפר לנו את הדברים האלה? מי שסיפר לנו את הדברים האלה לא רצה את רעתנו. ראה נערים צעירים בישיבה קטנה, החליט שצריך קצת לזעזע אותם, לנער אותם. אז אומר, רבותיי, מה אתם חושבים לכם? כל אלה שעברו את ראש השנה, גמרו שנה, אף אחד לא מת? תיזהרו! מלאך המוות מחכה לכם בפינה, תתפללו יפה! המשגיח עשה לנו את זה, זה אישר לנו קצת את הקו. קצת הפחיד, הלוואי שהיה מפחיד יותר, אבל, 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 אבל... אבל זה רחמים, זה סליחות, זה אהבה. אנחנו מגיעים בראש השנה אל הקדוש ברוך הוא, איך? עם בגדי שבת. בגדי שבת? עומד כאן התליין עם, אתה עומד עכשיו לפני קיר המוות, כולם עומדים עם הרובה, מכוונים את הראש, את האקדח על הראש שלך, ראש השנה מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי בחרב, מי ברב, מי במגפה, מי במים, מי באש, מי בנדד, ואתה בא עם בגדי שבת, עם חליפה, תפוח ודבר, שבוע טוב, שנה טובה, חג שמח, מה זה כאן? לא קראת נתן התוקף? לא הפחיד אותך בכלל? מה אתם אומרים? רבותיי, אנחנו צריכים את שני הצדדים. אנחנו צריכים גם יראה וגם אהבה. ליונה יש שתי כנפיים. נכון? עם כנף אחת היא חובטת, ועם הכנף השנייה היא חובטת, ומתקדמת, מתקדמת, מתקדמת, מתקדמת. יונה עפה על 70 קילומטר לשעה, כי היא חובטת בשתי הכנפיים. אם נקשור לה כנף אחת, עכשיו מידלה שלי, תעופי, אופי, אופי יונתי עם כנף אחת. נכון שהיא תעוף רק על 35 קילומטר לשעה? לא, 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 לא. היא לא תעוף בכלל. היא תזגזג במקום, במקום וטיפול. כדי לעוף על 70 קילומטר לשעה, היא צריכה שתי כנפיים. יהיו לה שתי כנפיים חלשות, היא תעוף רק על 50. יותר חלשות, היא תעוף על 30. עם כנף אחת, היא לא תעוף בכלל, 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 היא טיפול. ככה בסיבובים כאלה, ספירליים, ותחוות ברצפה ותיארג. כדי להתקדם, אנחנו צריכים שתי כנפיים. לכנף אחת קוראים אהבה, ולכנף השנייה קוראים יראה. וכך מסופר בתלמוד הירושלמי, אמר רבי יוחנן, עבוד את השם מאהבה, עבוד את השם מיראה. אני חוזר, אמר רבי יוחנן, עבוד את השם מאהבה, עבוד את השם מיראה. כלומר, צריך לשלב את שניהם, ורבי יוחנן מנמק. עבוד את השם מאהבה, שאין אוהב שונא, אני אסביר, עבוד את השם מיראה, שאין ירא מבעט. ואני אסביר. אוהב, אולי אתם יודעים מה, במקום להסביר אני אתן משל. היה מלך שהיו לו בארמון שני גננים. לגנן אחד היה בן דודה שלו, לא יודע מה, זה קרוב משפחה, מבטר לו על כל הטעויות ועל כל הפשלות שהוא עושה. והגנן השני, הוא היה איתו נורא נורא קשוח. שני הגננים היו מגיעים כל בוקר לעבודה, מקבלים רשימה מה צריך היום לעשות. לקסח את הדשא, לגזום את העצים, לצבוע את הביטן השפעה, רשימה של דברים. והיה היום, הגיעו שני הגננים, והיה יום חמסין, מה זה חמסין? כמו החום הזה שהיה אצל אברהם, אבינו ביום השלישי לברית המילה. ממש חם, השם הוציא חמה מן ארתיקה. הם מגיעים לאמצע הדשא, לשון בחוץ, חם. הגנן הזה, שהמלך כל פעם מבטר לו, אוהב אותו, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, שותה שלוש כוסות מים קרים, קצת ככה גירף את העלים מהדשא, אחרי רבע שעה קיפל את הציוד, הלך הביתה, למסגן. חם, מחר אני אעבוד. הגנן השני, שהמלך עומד איתו תמיד מאוד 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 קשוח, עבד מהבוקר עד הערב, יש לו ברירה? עבד, אין לו ברירה. יפה. זה שני הגננים האלה, אחד עובד מאהבה, אחד עובד מיראה. זה שעובד מאהבה, שאין אוהב שונא. הוא לא ישנא את המלך, הוא לא יקטר, הוא לא יקלל את המלך, להפך. יראה תמונה של המלך, ינשק אותה. יראה זה, ינשק, תמיד, יחיה אדוננו, יחיה המלך, יחיה המלך. אוהב לא שונא, אבל ירא לא מבעט. ירא מקבל תפקיד והוא עושה אותו. אוהב, לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי במצב רוח, תלוי איך מתחשק לו. ולכן אומרים חז"ל, מה הם אומרים? הגמרא מסכת קידושין, רבי יוסף היה עיוור, אז היה לו ספק שאולי עיוור פטור מן המצוות, עד שבאו ואמרו לו שגדול המצווה ועושה, לא, גדול מי שאינו מצווה ועושה, אז הוא אמר, אני אביד נעים הטובה לרבנן, אני אעשה יום טוב לרבנן. בסוף הוא גילה שמי שעיוור הוא כן חייב במצוות, אז הוא אומר, איזה יופי, למה שגדול המצווה ועושה. מי שמצווה יותר חשוב ממי שאינו מצווה. מי שאינו מצווה עושה מבצעים, עושה התנדבויות, מקבל פלקטים, מקבל תעודות. וואו, איזה יופי, כל הכבוד. אבל ככה אי אפשר לבנות מדינה. אם אני צריך להגיע בשעה 5:30 בבוקר מקריית ספר לירושלים, ואני מסתכל בתוכניה של האוטובוסים של קווים, ויש ב5:30 אוטובוס. אז אני מחכה בתחנה. בשבע לא הגיע אוטובוס. אני מתקשר לחברה, למה לא הגיע אוטובוס? אז הם יגידו לי שבשעה 5:30 למתנדב לא היה חשק לקום, היה קר בחוץ, היה חם בחוץ, הוא היה עייף, אז הוא לא התחשק לו לקום. איי, 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 אבל כשהנהג מקבל מזכורת, רבותיי, אין כזה דבר, אין לי חשק. אתה עייף, היית אתמול בחתונה, הילדים בחו, הראש כואב לך, קישקושים. ב-5:20 אתה מתניע את האוטובוס, ב-5:30 אתה בתחנה הראשונה. למה? כי אתה לא מתנדב, אתה חייב, אתה מקבל מזכורת. גדול המצווה ועושה. מי שאינו מצווה, יקבל פלקטים, יקבל תעודות הוקרה. אבל ממבצעים אי אפשר לבנות מדינה. מדינה צריך לבנות עם התחייבויות. זה נקרא יראה. ירא לא מבעט. ירא עושה מה שצריך. אם המלך רוצה שהעסק יעבוד, תפסיק לקחת מתנדבים, תפסיק לקחת אוהבים, אל תחזיק קרובי משפחה בעבודה שצריכה אחריות. קרובי משפחה הם טובים לצולנט, לפצח גרעינים בשבת אחרי צהריים. תעבוד מסודר עם אנשים שחייבים את העבודה. אבל מעידך, האיש שחייב את העבודה, קם ב5:30, עיניו טרוטות לישן בלילה. והוא יצא לעבודה בשעה 5:30 בבוקר. אבל הוא מקטר. הוא אומר, איזה מלך, זה עבודה, איזה עבדות. הוא לא רואה תמונה של המלך ונותן נשיקה, נכון? אז מה יהיה? אז מה יותר טוב? אהבה שמנשקים את התמונות של המלך בכל מקום? או יראה? שבאים ב5:30 לעבודה. איי, 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 מה נכון? שילוב. שתי כנפיים. עבוד את השם מאהבה, עבוד את השם מיראה. שאין אוהב שונא, שאין אוהב שונא ואין ירא מבעט. אנחנו צריכים את השילוב. אלול! רבותיי, זו יראה, יראה גדולה. מישהו פעם שאל, אתה לא יודע מי את הסבא מכלם, הסבא מנוברדוק, לא זוכר את מי. מה אתה מפחד מהאלול הזה? אלול זה דוב? אלול זה הבר? ככה הוא שאל אותו. אז הוא אומר לו, דוד המלך אומר, מפחדך סמר בשרי. אבל מהדוב הוא לא פחד. דוד המלך אומר לשאול המלך, גם את הדוב יכאב דך, וגם את הארי יכאב דך. כשדוד המלך ראה דוב, תן לו זפת בראש, מכה עם העלה. אבל מאלול סמר מפחדך בשרי. אז מצד אחד אלול רבותיי מפחיד, מצד שני אלול הכי הכי אהבה שאנחנו יכולים לספוג ממשהו בחיים, בחיים שלנו, זה לא מאבא שלנו ולא מאמא שלנו, זה מאלול, מהקדוש ברוך הוא, כל השנה גם, ועל אחת כמה וכמה בחודש הרחמים והסליחות, חודש של אהבה. מה אנחנו צריכים לעשות? לשלב. איך משלבים? הדרך הפשוטה ביותר היא, רבותיי, לקום בבוקר לתפילה, 5 דקות לפני הזמן. להגיע בזמן, לנסות להתפלל לאט, לחשוב על המילים, להגיע הביתה, ארוחת בוקר, האישה הכינה, להגיד לה תודה רבה, לפתוח את המגירה, להוציא את הברכון, ולהגיד ברכת המזון, טיפ, טיפה יותר לאט. אזן, תודה רבה, ריבונו של עולם, איזה לחם טעים, איזה ארוחה, איזה אישה טובה, הכינה לי אוכל טוב, הכל טוב. להגיד ברכת המזון, לא בחפיף, תוך כדי לסדר את החגורה ולנקות ולסדר ולעשות ולמתוח את השעון ולא יודע מה עוד. פשוט מאוד. כולה ברכת המזון, 2.5 דקות. להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, רק באלול. לא, 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 לא. אלול ירגיל אותנו להמשיך ככה גם אחר כך בשנה הבאה. דברים קטנטנים, יומיומיים, אנחנו יכולים בהחלט לתפוס את ראש השנה הזה ולעשות אותו נקודת ציון שתשע"ז תהיה וואו, איזו שנה יפה, איזו שנה נהדרת, שבסוף תשע"ז כשאנחנו נעמוד כאן באלול לפני תשע"ח כבר נצטרך לחפש דרגות הרבה יותר גבוהות, הדרגות שדיברתי עליהן בשנה שעברה בערב תשע"ז. הצחקת אותי, זה פשיטה. ככה אנחנו צריכים, ועל זה אנחנו אומרים בסליחות, לא סליחה, בהפטרה של שבת שובה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. דברים זה נקרא משהו, משהו מעשי ביד. שבת קודש, עוברת שבת ארוכה, עוד מעט מתחילות להיות לילות שבת מאוד 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 ארוכים. עכשיו כבר שבת נכנסת בשעה 5:30, עוד מעט ב-4 תיכנס שבת. גמרת את האוכל ב-9 בלילה. מ-9 עד 12 אתה לא הולך לישון, נכון? פיצחת גרעינים, גמרנו, הלאה. כבר עשית סיבוב בשכונה, הלאה. עכשיו 10, יש לך עוד שעתיים, מה נעשה? תתחיל ללמוד נועם אלימלך, יפה מאוד, זה מצווה נורא גדלה, 15 דקות. כמה זמן יש לך סבלנות ללמוד מה שאתה לא מבין? אחר כך יש גם מצווה ללמוד אורח חיים, עוד 15 דקות, תיקח עברות, תעשה חצי שעה. אתה אבל צריך גם לקחת דברים מובנים, בגובה העיניים. אז יש פתרון נורא פשוט, תלקט את כל העלונים האלה שאוספים בבית הכנסת, שם הם בדרך כלל אומרים וורטים ברמה פשוטה. אבל אתה רוצה גם משהו מסודר, לפי התור, לפי הסדר, לקחת ברכות, שבת, עירובין, פסחין, ראש השנה, יום, הסוכה, מגילה, מועד קטן, חגיגה, עד סוף מסכת נידה, לא תגמור את זה בשנה. אבל תתחיל. הגמרא קשה עליך, מחובר לדף היומי לא כל כך. אני, עבדכם הנאמן, במיוחד בשבילכם ליקטתי מתוך הגמרא את כל האגדתות. אגדתה זה לא איך מניחים תפילין, אלא למה מניחים תפילין. הלכה זה איך שומרים שבת, אגדתה זה למה, למה שומרים שבת. ליקטתי מתוך התלמוד הבבלי את כל האגדתות, וכתבתי אותם בשפה קולחת, ברורה, מובנת, גם למי שאין רקע תורני, גם לנשים, ותתפלו לשמוע אפילו לילדים. לא ילדים בני 3, גם לא ילדים בני 7, אבל ילדים בני 14-15 שאוהבים לקרוא. מי שלא אוהב לקרוא, אין בשבילו שום דבר. צריך להביא לו קומיקס. זה מה שהוא יודע. אבל מי שאוהב לקרוא, יש בשבילו ספר... הנכדים שלי, חלק קוראים את הספרים שלי כי הם אוהבים לקרוא, וחלק לא קוראים כי הם לא אוהבים. אבל אנשים בני 17, 18, 20, 30, 40, אני, את, אתה, אתם, אתה, אנחנו, הספר שלי, סדרת הספרים שלי, ממש, ממש, ממש מומלצת. למה אני אומר את זה בערב ראש השנה? קודם כל, מסיבה נורא פשוטה, את האמת, אני רוצה למכור. רוצה למכור, יש לי מחסן מלא ספרים. רבותיי, תעיפו לי את המחסן, תעשו איתי חסד, אני כבר צועק פה 5 שנים, מוציא את הגרון. לא תעזרו לי, אבל, באמת, אבל גדול. אם בעזרת השם עוד לפני ראש השנה, תהיה סדרת הספרים, מה זה עוד לפני ראש השנה? עכשיו יום שישי, אתם מתקשרים עכשיו, משאירים מספר טלפון, במוצאי שבת אני מתקשר בחזרה, תוך 3 ימים, ביום שלישי רביעי הבא, הסדרה של הספרים אצלכם בבית, אתם בשבת הבא, פרשת כי תבוא, כי תבוא אל הארץ אשר השם נותן לפניכם, כי תצא, סליחה, כי תצא זה קודם, אחר כך כי תבוא, אתם כבר יש לכם את זה בבית, ועושים תוכנית, כמה אתם מספיקים ללמוד כל שעה, נגיד, לקרוא 7, 8, 10 דפים בשעה, כל שבת 20 דפים, יש לכם תוכנית מסודרת ל5-6 שנים. עכשיו, יש לפעמים דברים קשים קצת, זה לא אשמתי. אני הלכתי לפי העין יעקב שלי, קטע את האגדתות, קטע. רבותיי, אם יש משהו קשה, תדלגו. אני לא דילגתי, אני ראש קטן. לא הוספתי ולא דילגתי. אבל יש מדי פעם, נגיד, 10%, 8% נושאים קצת מסובכים, אפשר לדלג. כי בסך הכל, הכתיבה שלי קולחת, ברורה, מובנת, 70-80% מהספרים, אפילו גם מנוקדים, מומלץ, מומלץ בכל בית. חוץ מזה, אני לא כל כך מסתיקן, אבל זו גם ברכה בבית. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל, סימה בפים, המצווה האחרונה, מתרייג המצוות, זה נקרא לקרוא, לכתוב דברי תורה וללמוד אותם ברמה מובנת. נכון שהמצווה הפשוטה ביותר היא לכתוב ספר תורה בהיכל, אבל רבותיי, גם לכתוב את מה שאני קורא ואני מבין, זה גם כן, זו המצווה האחרונה של תרייג המצוות, המצווה המסכמת. יש לכל אחד כזו סדרה של ספרים בבית, זו ברכה בבית. זו ברכה בבית כי זה ספר שמדבר אליך שאתה מבין אותו. יש לי על זה כמה וכמה הוכחות, רק מכיוון שאני לא עוסק במיסטיקה, אז אני לא אספר לכם על ישועות ועל נחמות, אנשים נפקדו, אנשים לא נפקדו. רבותיי, זה אתם תראו בעצמכם לבד. יש ברכה. בפרט אם הספר הזה לא עומד סתם מתחת הווילון בתוך ארון סגור, אלא פותחים אותו מדי פעם. עושים סימניה איפה אני אוחז. השפה קולחת, מובנת, ברורה. סדרה של ספרים שלי, סדרת ספרים 22 כרכים, שיעורים בהגדות חזל. על פי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, עד סוף מסכת נידה, קטע, רק על האגדתות, הכל בשפה קלה, ברורה ומובנת, גם למי שאין רקע תורני. הסדרה בעצמה עולה 800 שקלים. זה יוצא 36 שקלים לכל ספר גדול, כבד, עבה, גובה של A4, עובי של 500-600 עמודים, הכל מנוקד, זה ממש בזיל הזול, 36 שקלים ספר, ספר בגודל כזה בחנות ספרים עולה 120-130 שקל. 36 שקלים זה רבע מחיר. 36 שקלים כפול 22 זה 800 שקלים. עוד 50 המשלוח והסדרה בדרך אליכם, וזה לא רק סדרה בדרך אליכם. בראש השנה אתם מרימים ידיים לשמיים ואומרים, ריבונו של עולם, שנה שעברה הבטחתי, השנה יש לי קבלות. תראה את הסדרה של הספרים של הרב חנוך, היא אצלי בבית. עד שנה הבאה, ריבונו של עולם, אל תבחן אותי על כל הסדרה, אבל על 5 ספרים תוכל לבחון אותי. וואו, זה יעשה שנה טובה. אז אם כן, מה אתם צריכים לעשות עכשיו? לא לספר מדי הרבה סיפורים בטלפון, אלא רק להשאיר את המספר טלפון. והרבנית שלי, בעזרת השם, תחזור אל כל אחד ואחד מכם. אז יש לכם מספר טלפון 08, כל קריית ספר זה 08, 97-44-666. לחזור? זה יעזור אם אני אחזור. 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם, שיהיה לכולנו, 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 רבותיי. שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שבת שלום. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אנחנו כאן, אחים יקרים, בפרשת שופטים, סום תשים עליך מלך. בפרשתנו מצווה התורה את עם ישראל, סום תשים עליך מלך, ועל כך אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ג' מצוות נצטוו אבותינו בכניסתם לארץ ישראל, א' להעמיד להם מלך, ומזה מובן שמצוות מינוי מלך היא מצווה גדולה ואפילו מהמצוות התלויות בארץ. והנה בימי שמואל הנביא פנו אליו בני ישראל וביקשו ממנו להמליך עליהם מלך, ואומר הנביא על כך, וירא הדבר בעיניהם שמואל, והקדוש ברוך הוא בא לנחם אותו, לא לא לא, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. והדבר מעורר תמיהה רבה, הרי מינוי מלך הוא אחת ממצוות התורה, ולמה רואה זאת הקדוש ברוך הוא בחומרה כה גדולה? מצד שני, אם אמנם השאיפה למינוי מלך אינה דבר חיובי, למה ציווה אז הקדוש ברוך הוא את שמואל למלא בכל זאת את רצון העם ולמנות להם מלך? ועל כך מסבירה תורת החסידות, שאפשר לראות את עיין המלוכה פשוט כדי שתהיה על הבריות מוראה של מלכות, ושיהיה חוק וסדר במדינה. אולם כאשר תושבי המדינה עומדים בדרגה מוסרית עליונה, ואין חשש שיפרעו חוק וסדר, תפקידו של המלך הוא להעלות את העם לדרגה רוחנית גבוהה עוד יותר, מכיוון שהמלך משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ועליו לרומם את העם לרמות העליונות של רוחניות וקדושה אלוקית, שהם בכוחות עצמם אינם יכולים להגיע עליהם לבד, רק בסיועו הגדול של האיש הנעלה העומד בראשם. בעם ישראל מוטל על המלך תפקיד לשמש מעין דרגת ביניים בין הקדוש ברוך הוא ובין העם, ולגלות את מלכות השם לעם. וגם בזה יש שתי דרגות: כאשר העם עומד בדרגה ירודה וחסרה אצלו ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, אז תפקידו של המלך להטיל עליו עול מלכות שמיים. אך כאשר העם מקבל עליו מצד עצמו את העול של הקדוש ברוך הוא, כי אז תפקידו של המלך לרומם את העם לאותם דרגות גבוהות של יראת שמיים, יראה אלאה, שבני ישראל עצמם אינם יכולים להגיע אליה בכוחות עצמם. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יעמוד בדרגה עליונה, והצורך במלך יהיה רק בעבור המטרה השנייה. אולם בני ישראל טבעו מלך לשופטינו ככל הגויים, מלך שימנע מצב של איש את רעהו חיים בלעו. הדבר הזה הוכיח כי הם עמדו בדרגה נחותה של יראת שמיים. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, כאותי מעשו. אבל פי כן ציווה הקדוש ברוך הוא למלא את רצון העם ולתת להם מלך. אמנם עניין המלוכה נועד במקורו לאותן מטרות עליונות, אך כאשר יש מצב שחסרה יראת שמיים בסיסית ורק המלך הוא זה שיכול לתקן מצב זה, אז אכן יש למנות מיד מלך, מתוך תקווה שאט אט המלך הזה ירומם את העם עד שיגיע לתפיסת המלוכה בצורתה השלמה. בימינו אלה אין אמנם מלך, אך חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, מן מלכי רבנן, על כל אחד למלא את הוראת המשנה, עשה לך רב. יש הסבורים שדי להם אם יבעצו ברב רק בעניינים נעלים ועקרוניים ולא בענייני יום יום פשוטים. יש לזכור שאם חסר ביראת שמיים ויש צורך להיחלץ ממצב רוחני ירוד, יש לפנות אז אל הרב גם בעניינים אלה, משום שבדיעבד גם זה מתפקידו של הרב, גם זה מתפקידו של המלך. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.